זבחים דף נון ט', מתחילים בעזרת השם, דף נון ח' עמוד ב', שתי שורות מלמטה. אדם הראשון וחווה, אחרי שהם הלכו ואכלו מהפירות של עץ הדעת, שבורא עולם אסר עליהם, הם הלכו וחגרו את עצמם בעלי תאנה. כדי לתקן את החטא הזה של אדם הראשון, כל יום היו נכנסים ללשכת העצים, מוציאים משם ענפים של עצי תאנה, כדי להעלות איתם למזבח, להעמיד אותם בצורה מסודרת בצד המערבי דרומי של המזבח, קצת יותר לכיוון צפון 400, ושם היו עושים מערכה של אש, כדי שמהמערכה הזאת אחר כך ילכו ויקחו גחלים, כדי להכניס לתוך ההיכל, להניח על המזבח הקטורת, ולשים על זה את הקטורת שבכל יום. זה למעשה משנה במסכת תמיד, שככה היו עושים מדי יום. המשנה הזאת שדורשת שהמערכה תהיה בקרן מערבי דרומית 400 לכיוון צפון, ניסינו להוכיח מזה שהמשנה סוברת כמו דעת רבי יוסי. עכשיו הגמרא דוחה את זה, והגמרא אומרת לא, זה יכול להיות כמו דעה אחרת. ורב שרביה אמר, המני רבי יוסי הגלילי. המשנה הזאת היא לפי מי הולכת? לפי דעת רבי יוסי הגלילי. שמה סובר רבי יוסי הגלילי? דתניה, רבי יוסי הגלילי אומר, מתוך שנאמר, ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, וגומר. הפסוק אומר שהכיור, הרי היה בחצר, עמד כיור, שממנו הכהנים היו רוחצים את ידיהם ואת רגליהם, כל פעם כשהם היו צריכים להיכנס לאוהל מועד. איפה הוא עמד? בשטח שבין המזבח החיצון לפתח של האולם. כך אומר הפסוק, אומר הפסוק שצריך לתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח. ככה לכאורה נראה שזה עמד באמצע, ומצד אחד שלו היה את המזבח, מצד שני היה את אוהל מועד. אבל אי אפשר להוקים ששם עמד הכיור, או למה? כי הפסוק אחר אומר, הפסוק אומר ככה, ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד. את המזבח שמו מול הפתח של אוהל מועד. מהפסוק הזה אנחנו רואים שהמזבח הוא עומד בפתח אוהל מועד, ולא כיור בפתח אוהל מועד. אז אם כן, רואים מכאן שהמזבח הוא צריך למעשה לעמוד לאורך כל הפתח של ההיכל, ואי אפשר שבין המזבח לבין הפתח של אוהל מועד יהיה את הכיור. אז איפה הכיור יעמוד? מצד אחד, לעמוד מול הפתח הוא לא יכול, כי יש פה את המזבח שצריך לעמוד מול הפתח, ואסור שיהיה איזה חציצה בינו לבין הפתח אוהל מועד. אז איפה הכיור יעמוד? איכן היה נותנו לכיור? בין האולם ולמזבח. אבל מה? אי אפשר ממש בין האולם ולמזבח, אלא משוך כמעה כלפי הדרום. זה לא היה מול הפתח, הכיור לא עמד מול הפתח של אוהל מועד, אלא הוא עמד מול, בין המזבח לבין אוהל מועד. זאת אומרת, הוא עמד אחרי המזבח, הוא לא היה מצד אחד המזבח, מצד שני אוהל מועד, כלפי הכיור, אלא הכיור מצד אחד לא היה כלום, מצד אחד היה אוהל מועד. הוא היה משוך מהמזבח, משוך כמעט כלפי הדרום. שואלת הגמרא, מייקה סבר, מה סובר רבי יוסי הגלילי שהוא אוחז שהכיור לא יכול לעמוד בין המזבח לבין הפתח של אוהל מועד? איקה סבר כולה מזבח בדרום קאי, אם הוא סובר שהמזבח עמד כולו מאמצע הזרה לכיוון דרום, אז אם כן, מה הבעיה? נוק מי מכותל להיכל ולדרום בין אולם למזבח. אפשר להעמיד את הכיור בין האולם ולמזבח, בשטח שהוא לא כנגד הפתח של ההיכל. הרי למעשה, אם אנחנו עומדים עכשיו במקום שבין הפתח של ההיכל לבין המזבח, המזבח למעשה הוא מתחיל מחצי העזרה לכיוון דרום. עכשיו, הפתח של ההיכל הוא בדיוק באמצע. אז חצי מהפתח הוא כנגד המזבח, והחצי השני הוא כנגד העזרה, מקום שאין את המזבח. זאת אומרת שהמזבח למעשה לוקח 5 אמות מהפתח של ההיכל. אז מה הבעיה? תעמיד את הכיור אחרי 5 אמות האלה. זאת אומרת, לא ממש מול הפתח, אלא קצת יותר, אם אנחנו עומדים עם הפנים אל ההיכל, קצת יותר שמאלה. ממש, יש את הפתח, מיד אחרי הפתח, תעמיד שמה את הכיור. ואז יוצא שהמזבח עומד מול הפתח של ההיכל, והכיור עומד בין שתי הקירות, בין הקיר של המזבח לבין הקיר של ההיכל, ואז הוא עומד מצד אחד בין המזבח להיכל, ומצד שני באמת המזבח עומד מול פתח ההיכל, ואין שום דבר שחוצץ ביניהם. והנה נמיקה סבר קדושת היכל ואולם חדאי, וגם אם תגיד שרבי יוסי הגלילי סובר שהקדושה של ההיכל והקדושה של העולם זו אותו קדושה, ואז אם כן, יוצא שהמזבח צריך לעמוד בלי שום דבר שחוצץ בינו לבין הפתח של האולם. כמה היה הגודל של הפתח של האולם יותר מהפתח של ההיכל? ההיכל הרוחב שלו היה של הפתח היה 10 אמות, והאולם היה 20 אמות. טוב מאוד, אז יש לך עוד 5 אמות לכל צד, אז בצד דרום יש עוד 5 אמות. אז אם כן, יוצא שהמזבח תופס 10 אמות מול ההיכל, אבל אחר כך יש את הקיר של האולם. אפשר ממש אחרי הפתח של האולם להעמיד את הכיור, ואז מצד אחד יש את הקיר של המזבח, מצד שני יש את הקיר של ההיכל, ואז עדיין אפשר לקיים את שתי הפסוקים, גם שהפתח של ההיכל והאולם יהיה מול המזבח ואין שום דבר שחוצץ ביניהם, וגם שהכיור עומד, מצד אחד יש לו קיר של המזבח, מצד שני יש לו את הקיר של האולם. נוקמי מכותל אולם ולדרום בבין אולם למזבח, כמו שהסברנו. אז אם אנחנו אומרים שהמזבח עומד בדרום, אז מכיוון שאנחנו רואים שהדעה של רבי יוסי הגלילי שאי אפשר להעמיד את הכיור בין המזבח לבין הקיר של האולם, סימן שהוא סובר שהמזבח לא עמד בצד הדרומי, כי אם הוא עמד בצד הדרומי אפשר כן להעמיד את הכיור בין המזבח לבין ההיכל, למרות שהמזבח יעמוד כולו נגד הפתח של ההיכל והאולם, בלי שום חציצה ביניהם. אפשר לקיים את שתי הפסוקים בלי שום בעיה. אלא מה צריך להסביר? שרבי יוסי הגלילי סובר שהמזבח לא עמד בדרום, אבל מי אמר שהוא עמד בצפון? אפשר להגיד שהוא עמד בדיוק באמצע, חצי בצפון וחצי בדרום. אומרת הגמרא, אינה מכסבר חציו בצפון וחציו בדרום. עדיין זה לא מסתדר שזה דעת רבי יוסי הגלילי. למה? כי אם כן, למה הוא סובר שלא שייך להעמיד את הכיור שבצד אחד שלו יהיה את המזבח, מצד שני יהיה את ההיכל? הרי נוקמי מכותל להיכל ולדרום בין עולם ולמזבח. הרי אם אנחנו למעשה מחשבים, אם המזבח עומד בדיוק באמצע העזרה, והפתח של ההיכל גם כן באמצע העזרה, אז אנחנו למעשה עכשיו נכנסים לתוך העזרה, בשביל להתקדם, עומד לפנינו באמצע העזרה המזבח, אז צריך להקיף את המזבח. עושים סיבוב, מקיפים את המזבח, ואז מה עומד מולנו אחרי שהקפנו את המזבח? מולנו עומד הפתח של ההיכל, הפתח של האולם. מאחורינו המזבח, ומולנו עומד הפתח של ההיכל. למעשה המזבח באמצע והפתח באמצע. כמה הגודל של המזבח? 32 אמות. כמה הגודל של פתח ההיכל? 10 אמות. עכשיו, המזבח אמור לעמוד מול הפתח, בסדר גמור? אז 10 האמות האמצעיות של המזבח צריכים להיות נקיים לגמרי כדי שהם יהיו מול הפתח של ההיכל. נשארו לי עוד 11 אמות צפונה, 11 אמות דרומה, כדי שביחד זה יהיה 32, ביחד עם ה-10 האמות של האמצע. מה הבעיה אם כן להעמיד את הכיור ב-11 האמות לכיוון דרום, שבין המזבח לבין ההיכל, לא מול הפתח, מיד אחרי הפתח, תעמיד שם את הכיור, יש לך עוד 11 אמות, למה לא? למה חייבים להעמיד את הכיור במקום כזה שלא יהיה מצד אחד הקיר של המזבח? והיא נמי כסבר קדושת האולם וההיכל חדאי, מה תגיד? לא, זה צריך גם שהמזבח יעמוד לא רק מול הפתח של ההיכל שזה רק 10 אמות, הוא צריך לעמוד מול הפתח של האולם שהפתח של האולם היה בגודל של 20 אמות. בסדר גמור, עדיין אפשר להסתדר, למה לא? עדיין אפשר להגיד נוקמי מכותל אולם ולדרום בין אולם ולמזבח, אפשר להעמיד אותו בין הכותל של המזבח לבין הכותל של האולם על ידי זה שפשוט מאוד אנחנו מחשבים, המזבח עומד באמצע והפתח של האולם באמצע, כמה הפתח של האולם תופס מהמזבח? 20 אמה, אבל עדיין נשאר עוד 6 אמות צפונה ו-6 אמות דרומה, מול אותם 6 אמות שמצד אחד יש את הקיר של המזבח, מצד שני יש את הקיר של האולם, שם אתה עמיד את הקיור, מה הבעיה? זה יכול גם להיות בין האולם למזבח. אל עליו, משום דקסבר, כולי מזבח בצפון. חייבים לומר שרבי יוסי הגלילי שאומר שהמזבח לא עומד, שהקיור אין לו אחד מהצדדים שלו את הקיר של המזבח, סימן שהוא סובר שהמזבח עומד לגמרי בצד צפון. ואם כן, כשאנחנו נכנסים בתוך העזרה, אז מהאמצע וצפונה עומד המזבח. ואם כן, הפתח של ההיכל הוא הרי 10 אמות, 5 אמות ממנו זה המזבח. המזבח בעצם הוא מול הפתח של ההיכל 5 אמות, וכל השאר זה יותר לכיוון צפון. למעשה אבל, אם תעמיד את המזבח אם תעמיד את הכיור בין המזבח לבין הפתח של ההיכל, אתה חוצץ בין המזבח לבין ההיכל. עכשיו, אין לך שום מקום שאפשר להעמיד בו את הכיור, שזה לא יהיה חציצה בין הפתח של ההיכל למזבח. למה? כי הרי המזבח נגמר באמצע הפתח של ההיכל. אז איפה אתה יכול לשים את הכיור? אז לכן אמר באמת רבי יוסי הגלילי, שאי אפשר להעמיד שהכיור עמד בין המזבח לבין הפתח של ההיכל. אומרת הגמרא, כאן למעשה יש גרסה שרש"י מוסיף, שעל ידי זה אפשר בצורה חלקה להמשיך את הגמרא במילים הבאות של הגמרא. אומרת הגמרא, ונוקמי בין המזבח ולהיכל בצפון, מה הבעיה? אפשר פשוט מאוד, הרי איך בעצם אנחנו מעמידים כרגע את העזרה? יש מהאמצע העזרה צפונה, יש את המזבח, מתקדמים עוד קצת, יש את הפתח של ההיכל. עכשיו, המזבח, 5 אמות הדרומיות שלו עומדים מול הפתח של ההיכל של ההיכל. עכשיו, מה קורה אחרי 5 אמות? שום בעיה. אין לי בעיה להניח איזשהו חפץ לכאורה בין הקיר של ההיכל מצד צפון לבין המזבח. אז אולי שם תעמיד את הכיור. מתרצת הגמרא, כסבר קדושת היכל ואולם חדה. רבי יוסי הגלילי סובר שהקדושה של ההיכל והקדושה של האולם היא אותה הקדושה, ולכן המזבח צריך לעמוד מול הפתח לא רק של ההיכל אלא גם של האולם, שזה עוד 5 אמות צפונה. אז אם כן, 10 אמות מהצד הדרומי של המזבח לכיוון צפון, אסור שיעמוד שום דבר בינו לבין הפתח של האולם, כי אסור שיחצוץ שום דבר בין המזבח לפתח של האולם, כי הרי הקדושה של האולם זו אותה קדושה כמו ההיכל, וכמו שאסור שיהיה חציצה בין המזבח לפתח של ההיכל, ככה גם אסור שיהיה דבר חוצץ בין המזבח לפתח של האולם. בסדר? עכשיו, אחרי זה אפשר כן להניח את הכיור. אומרת הגמרא, וזה למעשה אנחנו חוזרים לגרסה של הגמרא. אז אם כן, רגע, לא, למעשה זה עדיין המשך של השאלה. אומרת הגמרא, וחינם ממוקמת לה מכותל היכל ולצפון אבלי בין העולם ולמזבח. זה עדיין המשך של ההסבר. למה אי אפשר להעמיד את הכיור אחרי 500 מול הפתח של ההיכל, מכיוון שאחרי 500 זה עדיין הפתח של האולם, ואי אפשר שיהיה חציצה בין המזבח לבין הפתח של האולם. עכשיו הגמרא באה עם השאלה הבאה. שואלת הגמרא, מה הבעיה? אפשר להעמיד את זה, אפשר להעמיד את הכיור עוד קצת לכיוון צפונה, בין המזבח לבין הקיר של האולם. שואלת הגמרא, ונוקמה מכותל אולם ולצפון בבין אולם ולמזבח, אפשר להעמיד את הכיור יותר צפונה. זאת אומרת, יש את המזבח שעומד מהאמצע של העזרה צפונה. למעשה הוא תופס מהפתח של ההיכל 500, הוא כנגד הפתח של ההיכל 500, ושל האולם 10 אמות, כי יש עוד 500. אחרי כל ה-10 אמות שהפתח של האולם כנגד המזבח, אפשר שמה להעמיד את הכיור, ואז מצד אחד יהיה לו את המזבח, מצד שני יהיה לו את ההיכל, את האולם. למה אי אפשר להעמיד את הכיור שם? אומרת הגמרא, לא, התורה אומרת שכל השטח הצפוני של העזרה צריך להיות פנוי. אומרת הגמרא, אמר קרא צפונה, שיהיה צפון פנוי מכלים. הפסוק אומר שהצד הצפוני של העזרה צריך שלא יעמדו שם שום כלים, ולכן אי אפשר להעמיד את הכיור בחלק הצפוני של העזרה. מה הסיבה שרב כהנא עלה מבבל ארץ ישראל? יש סיפור דווקא מעניין מאחורי זה. הגמרא במסכת בבא קמא דף קי"ז מספרת שהיה איזה אחד חצוף שהגיע אחד להתלונן לרב, אמר לו שחבר שלו רוצה לספר לאיזה גוי על התבן שלו כדי שהגוי יגנוב לו את התבן. אז רב קרא לאותו אחד ואמר לו, אל תראה לנוכרי את התבן של ההוא. אז הוא התחצף ואמר, אני אראה, אני כן אראה. רב כהנא כל כך הקפיד על ההוא, הוא נתן לו מכה, וטעות הוא שבר לו את כל המפרקת, וההוא מת במקום. אמר רב לרב כהנא, עכשיו אתה חייב לברוח לארץ ישראל, כי יש פה יוונים, הם מקפידים מאוד מאוד על שפיכות דמים. וזה היה הסיפור שרב כהנא עלה לארץ ישראל, ולאפליים. כשהוא עלה לשם, אשכחי לרבי שמעון ברבי, דקאמר משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, הוא ראה איך שהוא אומר בשם רבי ישמעאל ברבי יוסי, מניין למזבח שנפגם, שכל הקודשים ששחטו שם פסולים? מה באמת המקור לזה שמזבח שנחסר, אם שחטו קורבנות בעזרה באותו זמן, כולם פסולים? שנאמר, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, על המזבח. נשאלת השאלה, וכי עליו אתה זובח? הרי שוחטו את הקורבנות בעזרה, לא על המזבח. על המזבח היו מקטירים את האיברים של האימורים, אבל לא היו שוחטים על המזבח בדרך כלל. אלא, מה הכוונה? אלא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. דורשים את הפסוק וזבחת עליו, הכוונה בגינו, בגללו. דיינו, אתה יכול לשחוט בגלל שהמזבח שלם, אבל אם המזבח חסר, אתה כבר לא יכול לשחוט קורבנות גם לא על העזרה. אמר, היינו קרא דהשתמית לי לרב, או, זה היה הפירוש, הרי רב היה רבו בבבל, אמר לו, זה בדיוק היה הפסוק שהשתמת לרב, שהוא שכח אותו, באמת זה המקור שכשהמזבח חסר, אי אפשר להקריב עליו, אי אפשר לשחוט בכלל קורבנות בעזרה באותו זמן שהוא חסר, ואם שחטו, הקורבנות יהיו פשוט פסולים. זה דעתו של רב. שכשהמזבח חסר, אסור רק לשחוט קורבנות בעזרה. רבי יוחנן הולך יותר רחוק. ורבי יוחנן אמר, אחד זה ואחד זה פסולין. זאת אומרת, לא רק זה ששחטו קורבן בזמן שהמזבח היה חסר, אז הקורבנות האלה יהיו פסולים. אלא אם הקדישו קורבנות לפני כן, והיה זמן מסוים לפני ששחטו את הקורבנות שהקדישו, שהמזבח היה חסר, כל הקורבנות המוקדשים באותו זמן נפסלו. ברגע שנפסל המזבח, אפשר להגיד את זה אולי ככה, ברגע שהמזבח נחסר, כל הקורבנות המוקדשים שיש באותו רגע נפסלים, לפי דעת רבי יוחנן. זאת אומרת, אחד זה בין קורבן שנשחט, ואחד זה בין קורבן שרק הוקדש, פסולים. במאי פליגי, מה באמת המחלוקת בין רב לבין רבי יוחנן על קורבנות שרק היו מוקדשים, האם הם נפסלו בזמן שהמזבח נחסר או לא? רב סבר, בעלי חיים אינן נידחין. איך אומרים? כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. משהו דומה לזה. כל זמן שהוא עדיין חי, הקורבן הזה, אתה לא יכול להגיד שהוא דחוי מקורבן. מה זאת אומרת? הוא עדיין חי. לעומת זאת, ורבי יוחנן סבר, בעלי חיים נדחין, ודאי שהוא יכול להידחל אפילו אם הוא חי. אם המזבח לדוגמה נחסר, אז אם כן אי אפשר להקריב עכשיו את הקורבן, אז הוא נדחה, ואם הוא נדחה, הוא נדחה לגמרי. שואלת הגמרא מי טיבי, יש לי קושיה מברייתא. הברייתא אומרת, כל הקודשים שהיו עד שלא נבנה המזבח, כשחזרו לבנות את בית המקדש השני, אם אחד הקדיש איזשהו קורבן לפני שבית המקדש השני נבנה, על זה אומרת הברייתא, פשוט מאוד, ואחר כך נבנה המזבח פסולים. כל אותם קורבנות שהוקדשו לפני שהמזבח נבנה, הקורבנות האלה יהיו פסולים. ככה אומרת הברייתא, כמו שאמרנו. נבנה, שואלת הגמרא, מה? נבנה? תחוין מעיקר הנינהו. הרי מה קורה אם אין בכלל מזבח? ואחד בא והקדיש קורבן, כמו המקרה שלנו. אם הגמרא קודם כל רוצה להוקים את הברייתא באיזה מקרה מדברת. לא יכול להיות שמדובר פה בבן אדם שהלך והקדיש קורבן, הגיעו בשביל לבנות את בית השני, עדיין לא בנו את המזבח, והוא הלך וכבר הקדיש קורבן, ועל זה נאמר שהקורבן יהיה פסול. כי הרי אם כן זה דחוי מעיקר, אז זה דחוי מיד בהתחלה. הרי ברגע שהוא הקדיש אותו, הוא יכול להקריב אותו על המזבח? לא, כי הרי אין עדיין מזבח. אז האם דבר שהוא דחוי מיד בהתחלה נקרא דחוי או לא? זה מחלוקת המוראים. אז אם אנחנו נגיד שהברייתא מדברת במקרה שהוא הקדיש לפני שהמזבח נבנה, והברייתא אומרת שזה פסול, אז יהיה פה קושייה על הדעה שסוברת שדיחוי מעיקרה אין בו תורת דיחוי, אלא רק בדבר שהיה בהתחלה ראוי ורק אחר כך נדחה. פה אנחנו רואים שאם נוקים ככה שדיחוי מעיקר, אז זה נקרא כן דיחוי. אז זה לא יכול להיות שזה מה שהכוונה פה של הברייתא, אלא הכוונה עד שלא נהרס המזבח, עד שהרשע הוא נבוכדנצר עדיין לא הרס את המזבח. זאת אומרת, היה איזה אחד שעדיין בית המקדש הראשון עמד על תילו, הלך והקדיש קורבן, אחר כך הגיע נבוכדנצר והחריב את כל בית המקדש. עכשיו הקורבן ההוא דחוי, כי אי אפשר להקריב אותו. ועכשיו מגיע, באים לבנות את בית המקדש השני, ההוא רוצה להביא את הקורבן שהוא הקדיש לפני חורבן בית המקדש הראשון. גם זה לא יכול להיות שזה הכוונה של הברייתא. הרי נהרס האזכון להוא. באמת, אתה יודע איזה זקן הקורבן הזה כבר? כמה זמן הם היו בגלות בין חורבן בית ראשון עד בניין בית המקדש השני? הם היו 70 שנה בגלות. נו, אז הוא כבר צריך להיות בן 70. קורבן שהוא זקן זה אחד מהפסולים שלו. אי אפשר להקריב קורבן זקן. מה הכוונה זקן? יש מהראשונים שרוצים להגיד מעל 3 שנים. יש ראשונים שאומרים לא, אבל אם הוא באמת זקן שכבר הידיים והרגליים שלו רועדות, הוא כבר לא קשר להיות קורבן. אז אחרי 70 שנה ודאי שהבהמות כבר נהיו זקנות, אבל לא זה הפסול שלכן אי אפשר להקריב אותם. זה לא בגלל שהם היו דחויים, אלא פשוט כי הם זקנים. אז איזה מקרה מדובר פה בברייתא? מקרה אחר. אלא עד שלא נפגם המזבח, ואחר כך נפגם המזבח, פסולים. אלא חייבים להסביר שמדובר פה על המקרה שעליו נחלקו רבי יוחנן ורב, שאחד הקדיש קורבן לפני שהמזבח נחסר, ותוך כדי שהקורבן היה מוקדש, המזבח נחסר. והברייתא אומרת שהקורבן נפסל בגלל שהוא נדחה. אז אם כן, אנחנו רואים מפה שברגע שהמזבח נפסל, הקורבנות המוקדשים נפסלים. אומרת הגמרא, ולא תירוץ זה כמתרצת. אתה הרי היית חייב להוקים את הברייתא האחרת מאיך שזה כתוב מפורש. נבנה. שינית את זה, אמרת נהרס. אמרת של הכוונה נפגם ותוקן. הוקמת את הברייתא קצת אחרת מאיך שהיא כתובה, נכון? אז תשנה את זה עוד טיפה. אימה שנשחטו. אפשר לגרוס שהכוונה היא קורבנות שנשחטו בזמן שהמזבח היה חסר, הם באמת יהיו פסולים. אבל קורבנות שרק היו מוקדשים באותו זמן, אולי באמת אפשר להגיד שלא ייפסלו מזה שהמזבח נחסר. שואלת הגמרא, ואמר רב גידל אמר רב, מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו. פה מדובר על המזבח הפנימי, שם הם מקטירים את הקטורת. מה קורה? אם פשוט הרימו את המזבח, הוא לא היה כזה כבד, סך הכל היה עמה על עמה. היינו חצי מטר בערך על חצי מטר, בגובה מטר בערך. אז פשוט הרימו את המזבח הזהב, הצידה. אפשר להקטיר קטורת על המקום איפה שעמד המזבח לפני כן, על הקרקע של ההיכל. מזבח שנעקר, מקטירים קטורת במקומו. אז אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שלכאורה אותו דבר יהיה גם לגבי המזבח החיצון. שברגע שהמזבח החיצון נחסר, אפשר כן להקריב קורבנות באותו זמן. אז זה סותר את דברי רב שאמר שמזבח שנחסר, אי אפשר להקריב קורבנות, אי אפשר לשחוט קורבנות באותו זמן, הקורבנות יהיו פסולים. מתרצת הגמרא, כדאמר רב, המודה היה רבי יהודה בדמים, תכף נראה מה זה הרבי יהודה הזה, בכל אופן הוא מודה בדמים, ההכנה ממודה רב בדמים. הכוונה היא שרב מודה שאומנם קטורת אפשר להקטיר אפילו על המקום של המזבח, אבל עבודות הדם, כמו שחיטה למשל, אי אפשר לשחוט קורבן בזמן שהמזבח חסר. ובזה הוא מודה גם שאם המזבח החיצון פגום, אי אפשר להקריב, אי אפשר לשחוט קורבנות באותו זמן. הכוונה דמים, אחד מארבע עבודות הדם. טוב, אמרנו, רבא אומר שרבי יהודה מודה בדמים. מה זה רבי יהודה? איפה הוא מדבר? אומרת הגמרא, מהי רבי יהודה דתניא? יש פסוק שאומר בספר מלכים, ביום ההוא, איזה יום דובר פה? איזה יום? היום הגדול מכולם. אותו יום שבנו את בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך. איזה התרגשות! אי אפשר אפילו לתאר ולשער. מספר הפסוק, ביום ההוא קידש המלך, שלמה המלך, את תוך החצר אשר לפני בית השם, כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. הלך שלמה המלך וקידש, הפסוק אומר, את תוך החצר אשר לפני בית השם, הוא קידש את החצר, את החצר של העזרה. ממשיך הפסוק ואומר, אתה יודע למה הם צריכים לקדש את החצר של העזרה? אז הוא מסביר, כי מזבח הנחושת אשר לפני השם, אותו מזבח הנחושת שהשתמשו איתו, שמשה רבינו בנה אותו בזמן שבנו את המשכן, שהוא היה מזבח החיצון באותו זמן, קטון מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. הוא כבר נהיה ממש קטן, הוא לא יכול להכיל כל כך הרבה קורבנות, ששלמה המלך הקריב באותו יום גדול. תכף נראה כמה קורבנות הוא הקריב. אז לפי דעת, תנקה, לפי דעת רבי יהודה, דברים ככתבם. דברי רבי יהודה. ראית מה הפסוק אומר? שלמה המלך קידש את הרצפה של העזרה, שיהיה אפשר פשוט להקטיר את האמורים על הרצפה של העזרה. יש לה קדושת מזבח. למה? פשוט מאוד. לא היה מקום להקטיר כל כך הרבה קורבנות על גבי המזבח. כמה קורבנות שלמה המלך הקטיר ביום שהוא בנה את בית המקדש? כמו שנראה בעזרת השם בהמשך, פשוט לא היה מספיק מקום על המזבח. לכן הוא קידש את העזרה, כדי שיוכלו להקטיר גם על הרצפה של העזרה את הקורבנות שנשארו. אמר לי רבי יוסי, על מה אתה מדבר? מה, הוא קידש את הרצפה של העזרה? איך זה יכול להיות דבר כזה? והלא כבר נאמר, הפסוק הבא זה 4 שנים בערך קודם. זה כששלמה המלך מלך, באותו יום שהוא קיבל את המלוכה. הפסוק אומר, 1,000 עולות... יעלה שלמה על המזבח ההוא. 1,000 עולות, 1,000 קורבנות, העלה שלמה המלך על המזבח ההוא. זה היה מזבח הנחושת של משה רבנו בנה. כששלמה המלך נהיה מלך ישראל, הוא הקריב 1,000 עולות. הרי אנחנו מכירים את הגמרא בשבת דף למד. מה שמה אומרת, כי טוב יום אחד מחצריך, בחצריך מ-1,000 בחרתי. אומר הבורא עולם לדוד המלך, אני יודע שכששלמה המלך ימלוך, הוא עתיד להקריב לפניי 1,000 עולות. אבל יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה דוד המלך, יותר חשוב בעיניי מה-1,000 עולות האלה שעתיד שלמה בנך להקריב כשהוא עתיד למלוך. יכולים לתאר לעצמנו, זה נחת רוח. יש לבורא עולם מ-1,000 עולות ששלמה המלך הקריב לפניו. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה לומד תורה יום אחד דוד המלך, זה יותר יקר בעיניי. אנחנו לא יודעים כמה יקר בעיני בורא עולם התורה שאנחנו לומדים, עם כל הקשיים שיש לנו. אבל מה שבטוח, שלא מה שנראה לנו שזה יקר, אצל בורא עולם יש לפעמים דברים פשוטים, שאצלו הם דברים פשוטים לעינינו כמובן, שאצלו הם יקרים, כשאנחנו עוסקים בתורה, יגעים. אצל בורא עולם זה מאוד חשוב. אנחנו לא יודעים אם זה כמו דוד המלך, אבל רק להבין. שלמה המלך, ביום שהוא בא למלוך על עם ישראל, 1,000 עולות הוא יקריב על המזבח של משה רבינו. בסדר גמור. אז אם כן, כמה עולות אפשר להקריב על המזבח של משה רבינו? 1,000 עולות, בסדר גמור. ואילו בבית עולמים, באותו בית מקדש שבנה שלמה המלך 4 שנים אחר כך, כמה קורבנות הוא הקריב? הוא אומר, ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח להשם, בקר 22,000. 22,000 בקר. חוץ מזה צון, הפסוק אומר, עוד 120,000 צון. ביחד זה היה 142,000 קורבנות. שלמה המלך הקריב ביום שהוא בנה את בית המקדש, שהוא חנך את בית המקדש. 142,000 קורבנות. פלאי פלאים. רק לצייר בראש כמה קורבנות זה מדובר. טוב, אבל עכשיו בוא נבין האם באמת יש מקום על המזבח ששלמה המלך בנה בשביל 142,000 קורבנות או לא. איך אנחנו נחשב דבר כזה? הרי באש שאנחנו מדליקים היום, זה ודאי אי אפשר להכיר כל כך הרבה קורבנות. אבל האש ההיא שהייתה על המזבח, הייתה אש שירדה מהשמיים. רש"י כותב שהיא הייתה עובדת, איך קוראים לזה היום? טורבו. הייתה עובדת מהר. הייתה יכולה לאכול מהר את הקורבנות. האש הזאת שרפה 142,000 קורבנות. השאלה היא, האם יש מספיק מקום על המזבח של שלמה המלך או לא? אז בשביל זה צריך קצת לעשות מה שהפסוק אומר, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, בואו ונעשה חשבון. אומרת הגמרא ככה, כשאתה מגיע לחשבון עולות ולמניין אמות, זה גדול מזה. כשאתה עושה חשבון, כמה עולות הקריב שלמה המלך כשהוא נהיה המלך? 1,000 עולות. כמה עולות הקריב שלמה המלך כשהוא בנה את בית המקדש? 142,000. פי 142 יותר. זה הכמות של העולות. מה ההפרש בגודל בין המזבח של משה רבנו למזבח של שלמה המלך? המזבח של משה רבנו היה 5 אמות על 5 אמות. ככה הפסוק אומר. אפשר לבדוק בפנים. 5 אמות על 5 אמות. בסדר? עכשיו, לא כל המזבח היה מקום של האש. היה אמה מכל 4 צדדים, מסביב כל המזבח, שזה היה מקום הקרנות. שם שמו את הקרנות, לא הדליקו שם אש. אז אם כן ירד אמה מכל צד, משתי צדדים, שתי צדדים ועוד שתי צדדים, ממזרח למערב 2 צדדים ומצפון לדרום 2 צדדים, זה יוצא במקום 5 אמות, 3 אמות. יורדים לנו 2 אמות. עכשיו, הכהנים צריכים לסדר את המערכה, הם צריכים אמה מסביב למזבח בשביל להיות מסביב. אז יורד עוד אמה מכל צד, אם כן יוצא שנשאר לנו רק אמה אחת באמצע. באמה הזאת הקריב שלמה המלך 1,000 עולות. טוב מאוד. עכשיו בוא נעבור למזבח שעשה שלמה המלך בבית המקדש. מה היה הגודל של המזבח? 32 אמות על 32 אמות. המערכה על המזבח שבנה שלמה המלך היה 20 אמות על 20 אמות. מה ההפרש בין אמה על אמה לבין 20 אמות? הרי למעשה 20 על 20, 20 אמות מרובעות, יוצא 400 אמות. 20 על 20 יוצא 400 אמות מרובעות. אז אם כן, כאן יש אמה על אמה וכאן יש 400 אמות על אמות מרובעות. 400 כפול אמה על אמה. נו, אז אם כן, למה המזבח היה צר מאכיל? יש מספיק מקום ברווח על המזבח. כי אם על המזבח הנחושת שהיה רק אמה על אמה, יכלו להקריב 1,000 עולות, אז על המזבח של שלמה המלך יכלו להקריב 400,000 עולות, פי 400. אז איך הקריב סך הכל 142,000? היה עוד הרבה מקום, אז למה היו צריכים לקדש את הרצפה של העזרה? אומרת הגמרא, אלא, מהו קטן מאכיל? מה הכוונה שהמזבח היה קטן מדי? כי אדם אומר לחברו, פלוני ננס הוא כשאחד אומר לחברו שהוא רוצה להגיד שהכהן נפסל מלעבוד בבית המקדש, הוא לא אומר לו הכהן נפסל. הוא אומר פלוני ננס, הוא נמוך מדי. הוא מתכוון להגיד, הוא פסול לעבודה, פלוני פסול לעבודה. אותו דבר גם כשכתוב שהמזבח היה קטן מהאכיל, הכוונה לא שבאמת לא היה בו מקום, אלא הכוונה שהמזבח הנחושת נפסל באותו זמן לעבודה בבית המקדש. ומאז והלאה השתמשו עם המזבח ששלמה המלך בנה. נו, אז אם כן, יוצא שבאמת היה מספיק מקום על המזבח, אז לא יצאו לקדש את העזרה. אומרת הגמרא, נו, ורבי יהודה שפיר כמה רבי יוסי? מה רבי יהודה יענה על זה? הרי רבי יוסי צודק, באמת יש מספיק מקום, למה צריך לקדש את הרצפה של העזרה? אומרת הגמרא, רבי יהודה לטעמי דאמר, מזבח שעשה משה גדול היה. רבי יהודה הולך לשיטתו שסובר שהמזבח של משה רבנו לא היה בכלל 5 אמות על 5 אמות, אלא היה הרבה יותר גדול. מה היה הגודל שלו? דתניא, 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב, דברים ככתבן דברי רבי יוסי. זה שכתוב שהמזבח שמשה רבנו בנה היה אורך 5 אמות על רוחב 5 אמות, זה כמו שכתוב, באמת 5 אמות על 5 אמות, זה היה השטח של הגג של המזבח. רבי יהודה אומר, נאמר כאן רבוע, ונאמר להלן במזבח שבנה יחזקאל, במזבח שיחזקאל מתנבא שעתיד להיות, כתוב שם גם כן רבוע. מה להלן? כמו שבמזבח של יחזקאל, מאמצעיתו היה מודד. הוא היה מודד מהנקודת האמצע שבמרכז המזבח לכל 4 צדדים. מאיפה רואים ששם מודדים מהאמצע? אנחנו נראה תכף בהמשך. אבל על כל פנים, כמו ששם מודדים מהאמצע, המידות מתכוונים להגיד מהנקודת האמצע לכל 4 צדדים, אף כאן מאמצעיתו היה מודד. גם פה לגבי המזבח שעשה משה רבנו, אנחנו מודדים את המידות של 5 אמות על 5 אמות מהנקודת האמצע של המזבח. אז אם כן זה יוצא 10 אמות על 10 אמות. המזבח של משה רבנו היה 10 אמות על 10 אמות. אמה אחת מכל צד, ממזרח למערב ומצפון לדרום, זה בשביל הקרנות. אז אם כן, יש לנו 8 אמות, יורד אמה מכל צד, 8 אמות. עוד אמה מכל צד בשביל מקום שהכהנים יכולים ללכת שם, אז יורידים עוד 2 אמות, אמה מכל צד. באמצע נשארים לנו 6 אמות על 6 אמות, ביחד זה יוצא 36 אמות מרובעות. אז ההפרש בין המזבח של משה רבנו, ששם היה 36 אמות מרובעות, לבין המזבח שעשה שלמה המלך, ששם היה 400 אמות מרובעות, זה לא כזה הפרש גדול, זה כמעט 1 חלקי 11. אז אם כן, אם על המזבח של משה רבנו היה מקום להקריב 1,000 עולות, אז במזבח של שלמה המלך היה מקום פי 11 יותר, 11,000 עולות. אבל איפה יש מקום ל-142,000 עולות? אין מקום לכל כך הרבה קורבנות. אז אם כן, חייבים להסביר שבאמת שלמה המלך קידש את כל הרצפה של העזרה בקדושת המזבח, כדי שיוכלו להקריב את הקורבנות גם על הרצפה של העזרה. ואת המנהלן, שואלת הגמרא, איפה באמת אנחנו רואים שבפסוקים שיחזקאל מתנבא על המזבח שעתיד להיות, מדובר באמת שמודדים את המידות מאמצע המזבח ולא כל הרוחב של המזבח. זה לא נחשב, המידות האלה הם לא כל הרוחב של המזבח. אומרת הגמרא, דכתיב, והאריאל הכוונה למערכה ששם הקריבו את הקורבנות, 12 לכל רוח. היה שם, למעשה אנחנו רואים שם, 12 אורך, ככה מתקנים פה את הגרסה, ב-12 רוחב, רבוע אל 4 רבעיו, כך אומר הפסוק, שהמזבח היה 12 אורך על 12 רוחב, הוא היה רבוע על כל 4 צדדים שלו. ותניה, ממשיכה הגמרא לפי הגרסה הזאת, 12 אורך ב-12 רוחב, הכוונה, לכל רוח יש 12 על 12, דיינו, מהנקודה האמצעית של גג המזבח מודדים 12 אמות לכל אחד מ4 צדדים. אומרת הגמרא, או אינו אלא י"ב על י"ב, מי אמר שמודדים מהאמצע? אולי נגיד שכל הרוחב וכל האורך היה 12 על 12. אומרת הגמרא, כשהוא אומר אל 4 רבעיו, למה הפסוק מסיים ואומר אל 4 רבעיו? מלמד שבמאמצע הוא מודד. זה בא ומלמד אותנו שמודדים מהאמצע בכל אחד מ4 הצדדים של המזבח היו מודדים. אז אם כן, אותו דבר גם לגבי המזבח שעשה שלמה המלך, אותו דבר גם לגבי המזבח שעשה משה רבנו, באמת מה שכתוב שזה היה 5 אמות, הכוונה מהנקודה האמצעית 5 אמות לכל צד, אז ביחד זה יוצא 10 אמות על 10 אמות. אומרת הגמרא, ורבי יוסי, שהוא סובר דברים ככתבם, הכוונה שבאמת שלמה המלך קידש את הרצפה של העזרה. אם ככה, כי גמיר, אז אם ככה, מה הוא יעשה עם הגזרה שווה? רבוע, רבוע. הרי גם אצלו צריך לומר את הגזרה שווה הזאת. והוא לומד שלמעשה המזבח היה 5 אמות על 5 אמות המזבח של משה רבנו. ולכן היו צריכים לקדש את כל רצפת העזרה, בגלל שלא היה מספיק מקום על המזבח של שלמה המלך להקריב את כל הקורבנות. אז אם כן, למעשה, לפי דעתו, רגע, הוא סובר שרבוע הכוונה באמת 5 על 5. אז לגבי מה עושים גזרה שווה רבוע רבוע? אומרת הגמרא, הוא סובר שלומדים גזרה שווה, כי גמר גזרה שווה בגובהה הוא דגמיר. הוא לומד שהגזרה שווה רבוע לא הולך על הרוחב והאורך של המזבח, אלא על הגובה של המזבח. והוא לא לומד רבוע מהמזבח של יחזקאל, אלא מהמזבח הפנימי שהיה אצל משה רבינו, המזבח הקטורת. מה הוא לומד גזרה שווה? מה להלן? כן? איך הוא לומד את הגזרה שווה? דתניא. ושלוש אמות קומתו. זה מדובר על המזבח הנחושת שעשה משה רבינו. דברים ככתבם דברי רבי יהודה, שרבי יהודה סובר שהגובה של המזבח הנחושת באמת היה 3 אמות. רבי יוסי אומר, מה פתאום? נאמר כאן רבוע ונאמר להלן במזבח הזהב, המזבח הקטורת, רבוע. מה להלן גובו פי 2 מיורקו? כי הרי המזבח הקטורת היה עמה על עמה בגובה 2 אמות. זאת אומרת שהגובה היה פי 2 מהרוחב והאורך. אותו דבר גם. אף כאן פי 2 כאורכו, גם מזבח הנחושת, הגובה היה פי 2 מהאורך והרוחב. אם האורך והרוחב היה 5 אמות, הגובה היה 10 אמות. תכף נראה מה עושים עם הפסוק, בעמוד הבא, מה עושים עם הפסוק שכתוב 3 אמות. הרי כתוב שהגובה זה 3 אמות. טוב, אבל על כל פנים אמר לי רבי יהודה, אבל לא כבר נאמר, הפסוק הרי אומר, איך הולך הסדר של הפסוק? אמה אורכו, הפסוק אומר ככה, לא, אורך החצר 100 באמה, ובהמשך כתוב, וקומה 5 אמות. זה נאמר על הגובה של המחיצות של החצר שהייתה מסביב למשכן. אפשר כהן עומד על גבי המזבח, שאתה סובר שהמזבח היה בגובה 10 אמות, כמה היה הגובה של הגדר סביב המשכן? 5 אמות. ככה כתוב פה הפסוק, קומה 5 אמות. אז זאת אומרת יוצא, הכהן נכנס לתוך המחיצות של החצר של המשכן, ואז הוא נכנס לתוך המשכן, כולם רואים איך הוא עולה על המזבח, המזבח היה בגובה 10 אמות, כולם רואים אותו עולה על המזבח, בשביל מה אתה עושה את המחיצות מסביב? זה עוד שאלה. אז למעשה זה בכלל לא צניעות ככה, כי כולם רואים אותו איך שהוא עושה את העבודה, בצורה מאוד מאוד ברורה, רואים את הכל. מה אפשר? כהן עומד על גבי המזבח ועבודה בידו, וכל העם רואים אותו מבחוץ? זה לא הגיוני דבר כזה, זה לא צניעות של העבודה, שכולם רואים את העבודה שהוא עושה, רואים בידיים שלו את החלקים של הקורבן, בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. ממשיך הפסוק ואומר, ממשיכה הגמרא מביאה פסוק אחר, קלעים 15 אמה אל הכתף. הגובה של המחיצות של הקלעים שהיו בצד של השער, היו 15 אמה. אז לכאורה משמע שכל החצר זה היה בגובה של 15 אמה. לפחות 10, אבל זה היה אפילו 15 אמה. ומה תלמוד לומר, היי אמות? מה שכתוב בפסוק, שהמחיצות סביב של החצר המשכן היו סך הכל 5 אמות, הכוונה שמשפת המזבח הוא למעלה. זאת אומרת, כשהכהן עומד על המזבח, שזה לבד גובה 10 אמות, ממנו ולמעלה יש עוד 5 אמות של הגובה של המחיצות סביב. אבל המחיצות עצמם היו 15 אמות. זה דבר אחד. עכשיו הגמרא חוזרת לדעת רבי יוסי. רבי יוסי אומר שהגובה של המזבח היה 10 אמות. שואלת הגמרא, אם כן, ומה תלמוד לומר ושלוש אמות קומתו? כתוב שהגובה היה רק 3 אמות. מתרצת הגמרא, משפת סובב ולמעלה. מהגובה של הסובב, שזה המקום שהכהנים יכלו ללכת על הקיר של המזבח, מהשפה של הסובב כלפי מעלה, היה עוד 3 אמות גובה של המזבח, אבל באמת המזבח כולו היה בגובה של 10 אמות. עד כאן השיעור על דף נ"ט.